ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה, ותמו שרה בקריית ארבע, אי חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אז יש לנו פה את, בעצם כהמשך לפרשת העקדה, שזה בסוף הפרשה הקודמת, שאברהם עוקד את יצחק בנו, לא מקריב אותו, בסוף מקריב עין תחתיו, ואז ויהיו חיי שרה 100 שנה, ושרה נפטרה. אז רש"י כבר אומר שזה היה בגלל העקדה, ונשמחה, אומר רש"י בפסוק ב', ולספוד לשרה ולבכותה, הוא אומר, ונשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בינה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה ממנה ומתה. אז מה זה, הלשון פה קצת מוזר, כן? וכמעט שלא נשחט. וכמעט שלא נשחט. וכמעט שנשחט. זה כמעט שלא נשחט. כמעט נשחט וכמעט לא נשחט. מה זה כמעט? לא, כמעט שלא נשחט זה יותר... לא, למען האמת בלשון של המדרש זה לא כזה מוזר הלשון הזה. כמעט שלא נשחט, לא נשחט זה כמו שתמיד אומרים בלשון סגי נאור, שנשחט, שלא נשחט. שונאים של ישראל. וזה מי מדבר? הרבה פעמים מדבר על עם ישראל וקוראים להם שונאים של ישראל. זה כמעט שנשחט, אז לא אומרים כמעט שנשחט, כי זה לשון לא טובה. אומרים כמעט שלא נשחט. והכוונה היא באמת כמעט שנשחט. אבל יש כאלה שרוצים לפרש שמה ששרה שמעה זה כמעט שלא נשחט. ובגלל זה פרחה נשמתה. שכאילו יצחק לא הסכים להשתחט. אז נכשלה בחינוך שלה. יש פה באמת שאלה שכולם שואלים, זה באמת הרבה שואלים. שרה, באמת, בגלל בשורת העקידה שנזדמם בנה לשחיטה, פרחה נשמתה ממנה ומתה? לא מתאים, אפילו אנשים, וראיתי ש... אבל הפלא הוא, השאלה פה היא יותר שבמשך השנים ראינו נשים שאפילו לא מקריבות את הבנים שלהם לקדוש ברוך הוא, לא בדרגה של שרה בנבואה, ולא לקחות את זה כל כך קשה. החידוש פה הוא, השאלה ששואלים זה איך קרה לשרה כזה דבר? אלה שמקריבות את הבנים שלהם למולך, אז נראה לי שתוספות על התורה שואל, אלה שמקריבות את הבנים שלהם למולך לא מתות מרוב פחד והתרגשות מהדבר הזה, ודווקא שרה שהיא נביאה, שהיא שומעת שהקדוש ברוך הוא, שמשה אברהם עשה את זה בדבר השם, דווקא היא פרחה נשמתה ממנה. יכול להיות, יכול להיות, אבל למעשה יש פה שתי מהלכים, מהלך אחד, תוספות על התורה כבר כותב, הוא אומר שההפך, פרחה נשמתה ממנה מרוב שמחה. מרוב שמחה, שהיא זכתה שהבן שלה יוקרב קורבן לקדוש ברוך הוא. כך כותב את תוספות על התורה, והחתם סופר היה תמיד חוזר על זה, הוא כותב את זה כמה פעמים, והכתב סופר אומר שאבא שלו תמיד היה אומר, שאבי מורי החתם סופר תמיד היה אומר, שמה שפרחה נשמתה ממנה הייתה מרוב שמחה ודבקות בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת ליישב את הנקודה הזאת. אבל יש מהלכים שונים במפרשים. יש מהמפרשים שאומרים שבאמת החתם סופר עצמו, שבדרך כלל אומר שזה היה מרוב שמחה ודבקות, התוספות כבר אומר את זה. התוספות זה מהראשונים. הפירוש הריבה על התורה גם הביא את הפירוש הזה. אבל החתם סופר עצמו כותב שהוא הבין מהספר פענח רזה, שזה ספר קדמון יותר, שהוא הבין ממנו שהיה פה עונש לשרה במידה כנגד מידה. מה הכוונה? הרי למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם מלד ואני זקנתי. מלאך התנבא ואמר לה, מלאך אמר לה שיוולד לבן, והיא טעתה, שזה מלאך, היא טעתה ולא האמינה לדברים שלו. כאן בדיוק ההפך קורה לה. מגיע מלאך, מלאך המוות, מגיע מלאך השטן, כן? בדרשים כתוב שזה היה השטן הגיע. או, יש פירוש אחד שזה אחד הנפילים, וזה בעצם בא לי עכשיו שאלה אחרת, איך הגיע לקריית ארבע? הם הרי היו גרים בבאר שבע. איך היא נפטרה בחברון? אז זה באמת, אחד התירוצים הוא שהיא באה לשאול, במדרשים כבר כתוב, שהיא באה לשאול את הנפילים, את שהם היו ענקים והם היו רואים הרבה דברים, וגדולים, והיא באה לשאול את אחד הנפילים, מה קורה בקריית ארבע? ואחד הנפילים אמר לה, שכן, אני רואה את אברהם עומד והולך לשחוט אותו. ואז כי היא שמעה את זה, היא נפטרה. ככה אומר, אחד המפרשים על המקום אומר, אחד הראשונים מביא את זה. אבל זה באמת פירוש אחד. פירוש אחר במדרשים כתוב שזה היה שטן, הגיע ואמר לה. אז כאן בתחילת פרשת וירא, מגיע מלאך ומבטיח לילד, והיא צוחקת, והקדוש ברוך הוא בא בטענה, למה זה צחקה שרה לאמור האח ומנה מלד, היבלה מהשם דבר. פה קורה לה בדיוק אותה טעות, אבל לצד השני. מגיע מלאך, והיא טועה, וכן מאמינה לו, שם היא לא האמינה. פה היא כן מאמינה, ובגלל זה, בצורה הזאת היא מתה. זאת אומרת, יש פה מידה כנגד מידה, יש פה את ההשלמה, כך כותב החתם סופר, שהוא הבין מספר פענח רזה. אבל יש גם פירוש יפה שראיתי, מביאים אותו מכמה ספרים, רבי יעקב קמינצקי אומר אותו, שעל ויהיו חיי שרה, 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. אז כולם כבר שואלים על הכפלות. מה זה ויהיו חיי שרה, ועוד פעם שני חיי שרה. אז רש"י אומר שכולם שווים לטובה, יש כמה פירושים. אבל רבי יעקב, הכפלות הזאת, ויהיו חיי שרה, ועוד פעם שני חיי שרה. נכון, זה גם אחד הפירושים שאומרים שהיו שתי תקופות בחיים שלה והיו חיי שרה, שזה השנים שהיא חיה בשמחה אחרי שנולד לילד, שזה גימטריה והיו ואב יוד היי יוד ואב, זה ביחד 37 שנים מלידת יצחק עד שהיא נפטרה. ואם שרה הבת 90 שנה תלד, היא ילדה בגיל 90 ונפטרה בגיל 127, היו לה 37 שנים מאז שנולד יצחק. וזה ויהיו חיי שרה. ואז יש 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. היו כאילו שתי תקופות בחיים שלה באמת. תקופה אחת עם ילד, שזה תקופה של ויהיו חיי שרה, וזה החיים מסוג אחר לגמרי. מי שאין לו בנים חשוב כמת, אבל פה זה תקופה כבר עם ילד, אז זה חיים מסוג אחד, ויש פה באמת שתי סוגי חיים. אבל אחד הפירושים שאומרים, למה באמת התורה הדגישה שני חיי שרה? יודע השם ימי תמימים. כך מתחיל המדרש על פרשת חיי שרה. יודע השם ימי תמימים, הקדוש ברוך הוא יודע את זמנו של כל אחד ואחד מתי הוא צריך למות. וההדגשה כאן היא דווקא על שרה, שאל תחשוב שבגלל שהיא נפטרה, בגלל הסיפור של העקדה, שהיא מתה שלא בקיצה, לא בזמן שהיא הייתה אמורה למות. לא, יודע השם ימי תמימים. אלה היו 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנים, זה מה שהיה אמור להיות שני חיי שרה. כי הייתה אמורה לחיות 127 שנים. הזדמן שזה יהיה בצורה כזאת. זה הזדמן שזה יהיה על ידי העקדה. אבל היא בכל מקרה הייתה צריכה למות בזמן הזה. זה לא היה, זה לא שאם היא הייתה נשארת, יש הרי, כמו שאנחנו אומרים במתנה תוקף, מי בקיצו, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו. האם שרה נפטרה שלא בקיצה בגלל הסיפור של העקדה? בתורה להדגיש שני חיי שרה. אלה השנים שהיא הייתה אמורה לחיות, והיא מתה באמת בקיצה, רק זה יזדמן. איפה עוד נתינו דבר כזה? של רבי עקיבא. רבי עקיבא נרצח, כן? נהרג על קידוש השם. לא נוהגים להגיד רבי עקיבא השם יקום דמו, אבל השם יקום דמו בעזרת השם. רבי עקיבא נרצח על ידי הרומאים, סרקו את בשרו במסריקות של ברזל. באיזה גיל? בגיל 120. וכאילו לא נרצח בגיל צעיר. בכל מקרה הוא היה מת. הוא הגיע כבר לגיל שהוא גמר, כן? נכון, בגיל 120 שנה. הוא הגיע, הוא היה 40 שנה היה עם הארץ, אחר כך הוא למד, 40 שנה, לימד, הגיע של כל הסיפורים רבי עקיבא. בגיל 120 הוא זכה למות על קידוש השם. אבל הוא בכל מקרה היה גומר את החיים שלו. אז במקום לגמור בבית על המיטה, הוא גמר ביצאה נשמתו באחד. לשרה. גם כן שני חיי שרה. זה מה שהיית אמורה לחיות. שנייה, ברור? נכון, נכון, נכון. כן, כן, כן. השאלה היא... נכון, נכון. לא, האמת היא שבגמרא אנחנו רואים שיש מצב שבן אדם נפטר, ובעצם יש לו שנים מיותרות. כן? כי אורך ימים ושנות חיים, בפסוק הזה, ושנות רשעים תקצורנה, יראת השם תוסיף ימים. גמרא, נראה לי שחגיגה דפי, הגמרא אומרת ששלחו את מלאך המוות לקחת נשמה של אדם אחד, והוא לקח נשמה של אדם אחר. כלומר, מה עושים עם השנים המיותרות? השנים המיותרות נותנים לצדיקים. השנים המיותרות, שלקחו מהבן אדם שמת שלא בקיצו. אז יש מצב שבאמת בן אדם לא בקיצו, זה לא הזמן שהוא היה צריך למות. אבל מה שכן קורה הרבה פעמים, שבן אדם מת בגלל סיבה מסוימת, בתאונת דרכים, אבל בכל מקרה היה צריך למות בזמן הזה. רק השאלה היא, באיזו צורה זה יסתדר. יש, האמת היא שיש המון, כל הנושא הזה הוא נושא שצריך באמת לברר אותו. יש גם במראה בשבת, שלמדנו השבוע, בדף היומי, דף נראה לדף למד א' זה יוצא לדף למד ב', המראה מספרת שם שרב לא היה נוסע באונייה, אלא אם כן, לא היה נוסע באונייה ביחד עם גוי. למה שלא להיכנס למקום סכנה? מה? אני רק עם יהודים. עכשיו, לעומת עוד שמואל מהצד השני, היה מקפיד לא לנסוע בלי גוי. שתמיד יהיה איתו גוי. למה? כי השטן לא שולט בשתי אומות ביחד. זאת אומרת, זה שיקרה ששתיהם צריכים למות, זה נדיר. שזה יהיה ככה, שתי אנשים שאין שום קשר ביניהם, ולכן יקרה שלא, לא, הספינה לא תטבע, בגלל שהזכות של הגוי תעמוד לו, בשביל שהוא לא ימות. אז למעשה יש סיפור מעניין עם החזון איש, שהיה פעם מטוס שנפל, ואמרו לחזון איש שאיך זה יכול להיות שהמטוס נפל? הרי מה, לא היה אחד מביניהם שהזכות שלו לא הצילה למטוס? הוא אומר, מה, אתה יודע כמה הקדוש ברוך הוא עבד לקבט? עבד, לא עבד, כן, אבל קיבט את כל האנשים שהיו צריכים למות באותו זמן. לאותו מקום, למות באותו זמן. ונקבץ אותם ביחד. אז יש ביטוי כזה של החזון איש גם כן, בסגנון הזה. שיש לזה, למה אתה צריך לדעת, כל דבר לגופו, צריך להיים בזה. בכל אופן, לענייננו יש ככה גם פירוש כזה, ששני חיי שרה, ההפך, זה בדיוק היו השנים של החיים שלה, ולא התקצרו בגלל העקידה. למעשה שתי הפרשיות שמדברות על מוות נקראות חיים. נכון? גם פרשת חיי שרה מדברת על הפטירה של שרה עמנו, ואיך זה נקרא חיי שרה, לא מיטה שרה. וגם הפרשה האחרונה בספר בראשית, פרשת ויחי, נקראת ויחי, כשמדובר על מה? על הפטירה של יעקב אבינו. שתי הפרשיות שמדברות על מוות, שתיהן מדברות על חיים. למה? כי בעצם יש ביטוי בראשונים, המערל גם מעריך בזה, שמיטת הגוף הרבה פעמים זה מוביל לחיי הנפש. מיטת הגוף, חיי הנפש. אז יש פה באמת חיי שרה, היא הלכה לחיים האמיתיים, ואותו דבר ויחי יעקב, כאילו, בפרשה הזאת שמדובר על מוות, הוא הגיע לחיים האמיתיים. כך אומר רב זלמן סורוצקין באוזניים לתורה. יש באמת השאלה הזאת, מה זה שני חיי שרה? הכפלות הזאת. אז רש"י אומר, כולם שווים לטובה. מה זה כולם שווים לטובה? אומר חידושי ערים, שיש באמת בן אדם שלא כל השנים היו שוות לטובה, הוא צדיק, יכול להיות אפילו צדיק אמור, אבל היה תקופה שהוא היה רשע, ואחר כך הוא חזר בתשובה, והיום הוא צדיק, אבל לא כל השנים שלו שווים לטובה, כי היו שנים שהם לא היו טובות, היום הוא צדיק, אבל לא כל השנים, כולם שווים לטובה, זה אומר שתמיד הייתה צדיקה, היא תמיד הייתה צדיקה מההתחלה. יש דווקא פירוש הרבי עקיבא והאיגר מביא, שכמה שנים חי אברהם אבינו? 175, קופה עיני, 175 שנה. כמה שנים חייתה שרה? 127. מה ההפרש ביניהם? 48. 48 שנים. למה? כי ממחת שנים היה אברהם כשהכיר את בוראו. זאת אומרת ששרה חייתה רק 127 שנים, אבל גם אברהם חי בעצם רק 127 שנים, מאז שהכיר את בוראו. אז אם ככה, למה שרה חייתה רק 127? כי כולם שרים לטובה. אצלה לא היה שתי שלבים של עד גיל 48 ומגיל 48. אצלה כל השנים היו לטובה. אז שתיהם חיו 127 שנים. רק אצל אברהם היו נוספים עוד 127, עוד 48 הראשונים. שבעצם לא, עדיין לא הכיר את בורו. מאז שהכיר את בורו, מאז זה נספר. כך מביא רבי עקיבא היגו. וזה בעצם, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. למה רק 127? הרי אברהם חי 175. שני חיי שרה שכולם שווים לטובה, ובשנים של כולם שווים לטובה, זה שתיהם היו שווים ב-127 שנים. אני לא זוכר כרגע מה לשום הרמב״ם בלכות עבודה זרה, שדיברנו לפני שבועיים. שם הוא מדבר על 40 או 48, במדרשים יש ודאי ש-40, 48 ו-3. יש שלוש זמנים שונים שהכיר את בורו. כן, אבל לפי האופציה הזאת, ככה החשבון שלו. יש נציב בעמק דבר, אומר שמה זה שני חיי שרה? אומר שלמילה חיים יש שתי משמעויות. יש חיים במשמעות של חיים, פשוט חיים ולא מוות, ויש חיים במשמעות של שמחה. הוא חי, חיים וחיים שמחים. כמו הגמרא ביומא עין א' עמוד א', הגמרא אומרת שם כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. מה זה שנות חיים? שואלת הגמרא, וכי יש שנים שאינם של חיים? מה זה שנות חיים ושלום? שנות חיים? אז אמר רבי אלעזר, אלו שנים המתהפכות מרעה לטובה. רש"י אומר שם, רש"י מסביר בגמרא ביומא, שמה הכוונה? אדם שהיה עני, ביום אחד נהיה עשיר. אז השנים התהפכו לו לטובה, שנים שהיו רעות התהפכו לטובה, ולאדם כזה הוא מרגיש שמחה גדולה מאוד. השמחה הזאת נקראת חיים. יש שנים רגילים, שנים רגילים, שנים רגילות, זה שנים שאינם של חיים, כאילו שנים שלא, ויש שנים שמתהפכות מרעה לטובה. שנים כאלה נקראות שנות חיים. נכון, תמיד ככה. לא רק בעולם הזה, גם בתענוג רוחני. זה באמת, יש תורה של הבעל שם טוב שמדבר על זה מאוד. אחד היסודות של הבעל שם טוב זה תענוג תמידי אינו תענוג. בן אדם, תענוג תמידי. תמידי, בלי הפסקה, אינו תענוג. כל תענוג גם, והבעל שם טוב אומר את זה לא רק על תענוגים של העולם הזה, גם תענוגים רוחניים, הם תמיד הולכים, הוא קורא לזה ברצו ושוב. והחיות רצו ושוב כמראה הבזק, הולך וחוזר, הולך וחוזר, עלייה, ירידה, עלייה, ירידה. מעתיד לבוא, איך זה יהיה נכון. אבל שם טוב באמת מתעסק עם השאלה הזאת, איך יהיה לעתיד לבוא טוב נצחי. או ברגע שזה טוב נצחי, זה לא טוב. תענוג תמידי אינו תענוג. אז באמת, זה יסוד שאפשר להעריך בו המון, והוא גם, הוא לא רק יסוד, בוא נגיד, רוחני, הוא יסוד שגם תופס בחיים. יום יום. אדם צריך לדעת את ה... לא להתנפל, אלא למשוך אחורה, ואז באמת ליהנות מהדברים. גם ירידות ועליות. נכון. בלשון הזוהר זה נקרא לט נהורה, אלא מדוח השוחה. אין אור, אלא מתוך החושך. זה לא שאור יותר בולט מתוך החושך. אין אור, אלא מתוך החושך. בתולדות יעקב יוסף, שזה ספר החסידות הראשון שהודפס, שם הוא מדבר על זה באריכות בהרבה מקומות, שאין מצב שבן אדם עולה ולא יורד. תמיד זה הולך עלייה, ירידה, ואז שוב פעם עלייה. ואז עלייה וירידה, הוא אומר, אל תצפה שלא ירידות, אין מצב. ככה זה הולך, ככה מתקדמים בחיים, עולים, יורדים. יש שבע יפול צדיק וקם, יש בזה הרבה הסברים, אבל... באמת, אבל זה סוד שיודעים אותו מראש, הרבה יותר קל להתמודד איתו. בוא נגיד, בן אדם קיבל על עצמו בתחילת השנה שהוא לא מדבר באמצע התפילה. לא מדבר באמצע התפילה. ובאמת, טוב, לשון הרע זה כבר רחוק מדי אפילו לדמיין, אבל בוא נדבר, לדבר באמצע התפילה. ובאמת, הוא עומד בזה יפה, יציב, חזק, חודשיים שלמים, ברוך השם, כבר סוף חשבן, והוא לא מדבר באמצע התפילה. ויום אחד הוא קם מאוחר, עצבני, עייף, מגיע לבית כנסת, תפסו לו את המקום, הכל, שמו לו מלך על הפצעים. והוא מתפוצץ ומדבר, אבל לא סתם מפסיד איזה חצי מילה, מדבר בבעיטה כזו. מדבר וזה, ואחד מזכיר לו שם, נו, אתה כבר חודשיים לא מדבר תפילה, לא מעניין אותי, אני מתחרט על הכל. איך השופך, עצבני עצבני. רגע, רגע, רגע. ובן אדם כזה, בדרך כלל מה הוא מרגיש? די, גמרתי, נגמר. חבר, ראש השנה, תשע"ד, נתחיל לדון מחדש. אבל עכשיו גמרתי, וזה ממש לא נכון. זה הדרך, יש עלייה וירידה, וירידה זה ירידה, לא סתם משהו מין ירידה שאפשר להגיד, הנה יצאנו ידי חובה. ירידה, ירידה, והמבחן האמיתי הוא, איך אתה ממשיך הלאה מכאן? זאת אומרת, זהו, עד אמצע קריאת התורה דיברתי, עכשיו תפסתי את עצמי ככה לפני ההסתרה, מכאן והלאה אני חוזר. מכאן והלאה ממשיכים. והאמת היא שמה שבניתי עד עכשיו לא נערה. הוא עדיין קיים והוא יציב, ואני יכול להמשיך לבנות עליו. וזה מאוד מאוד, יש אמרה שאומרים, אני לא זוכר בשמי, שעשרה ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר. נכון? משנה בפרקי אבות, כרגע, עשרה ניסיונות. מה עם העשרה ניסיונות? בקריאת ים סוף היה שתיים, אחר כך היה במן ובבאר ובקברות התאווה, עשרה ניסיונות עד חטא המרגלים. שבע מתוך עשר היו לפני מתן תורה. וזה חידוש נפלא, למה? כי איך היה בנו עם מתן תורה? יצאנו ממצרים בתצווה בניסן, ואז התחלנו לספור, ספירת העומר. תספרו 50 יום. והחמישים יום האלה לא הייתה סתם ספירה, זה היה עלייה במדרגות רוחניות, נכון? כל יום עלו בעוד שער, יצאו משערי תומה, עלו בשערים של הקדושה, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב, עוד שלב. מגיע היום השביעי, שביעי של פסח, נמצאים על ים סוף, רוצים לחזור למצרים, למה עושית אותנו, איזה נפילה, שכחו מהכל, ונכנסים לים ועבר בים צרה, ואיך ממשיכים יום למחרת? לפי ההיגיון שלנו, רגע, רגע, אפס, אולי אפילו מינוס 80, אבל המצב הכי טוב מתחילים מאחד עוד פעם. הם לא, שמונה. מה קרה? היה ניסיון? בסדר, מה זה קשור? אתמול היה שבע, היום שמונה, תשע, מגיעים ליום העשירי, עוד פעם, מגיעים למראה, רוצים לחזור למצרים, למות בצמא, אנחנו, ואז מה? 11, 12, ממשיכים הלאה עד שמגיעים ל-50. שבע מתוך עשר ניסיונות היו בשבועות האלה. למען האמת, הרשש הקדוש כותב שכשאדם עושה מצווה, הוא בונה עוד קומה. יש את הבן אדם את הקומה הרוחנית שלו שהוא צריך לבנות. כשבן אדם עושה מצווה, הוא בונה עוד קומה. כשבן אדם נניח יום אחד לא יניח תפילין, שם ישמור, לא יניח תפילין יום אחד, מה קורה במצב כזה? הוא ערף את הקומות הקודמות? לא. הוא לא בנה עוד קומה. נכון, הייתי יכול לבנות ארבע קומות, בניתי רק שלוש. אבל מה, אני יכול מחר להמשיך לבנות את הקומה הרביעית. ואפילו אם רחמנא ליצלן בן אדם חטא ועשה עבירה, אין עבירה מחבה מצווה. שלושת הקומות שבנית עדיין קיימות. יש, אני לא מדבר כרגע זה שאדם חוטא, אז הוא צריך לזכך את עצמו. יש בזה הרבה פרטים, זה נכון. אבל כלפי הבניין של האדם, שום דבר לא נהרס. גם אם בן אדם חילל שבת, זה לא אומר שום דבר על המשך השבת, מכאן והלאה. אבל זה דבר מאוד, הגישה הזאת של או הכל או לא כלום, היא לא נכונה. היא לא נכונה בשום דבר בחיים. סתם ככה, אבל בפרט הזה היא ודאי לא נכונה. מה? לא, זה גישה שהיא באמת... מה אתה עוד אומר? אבל זה דברים שבאמת, שמסתכלים בגמרות, בחזלים, בדרשים, איפה לא רואים את זה לכל אורך הדרך. כל פרט שהאדם עושה הוא חשוב. אדם לא יכול לבוא לקמת את הדברים. לבוא להגיד, זה, הנה נפלתי, שום דבר לא שווה. זה ממש לא נכון. אבל סתם גם, יש איזה נקודה, אני לא יודע אם זה, אני אומר את זה בסוגריים, אני לא יודע אם זה נכון. אבל סתם הרגשה כזאת, תאר לעצמך, בא השטן לפני הקדוש ברוך הוא, וסתור לו, אתה רואה את הבן אדם הזה, רואה את הבחור הזה, הוא חטא ועשה ככה וככה. אני לא יודע, אולי הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, תדע מה השנה לא עזית היום, 2012, תדע מה קורה בכל מיני מכשירים טכנולוגיים היום, תדע מה יש בעולם, חידוש, מישהו חטא, כלב נשך אדם. בוא תספר לי סיפור שאדם נשך כלב. לא תספר לי שיש מישהו שהתגבר. מישהו שלא התקל, שלא עשה. זה סיפור, זה כותרת ראשית לשבועיים. לא? מה כותרת ראשית? מישהו חטא? מה החידוש בזה? מה הסיפור בזה? זה הכי טבעי שיש. אני לא מקווה להתיך את זה, אבל זה הכי טבעי שיש בעולם. מזה נופלים, מזה נשברים. בדיוק ההפך, אם מישהו יתגבר פעם אחת מאלף, זה שוקל הרבה יותר מעשרת אלפים עבירות. וההפך, צריך באמת להסתכל על... יש בידוי של רב לייב חסמן. רב לייב חסמן כותב בתחילת פרשת וישלח. סליחה, בפרשת בשלח, שפרעו שולח את בני ישראל, והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוקים וכו'. והיא בשלח פרעו את העם, אז אומר המדרש, בזכר זה שפרעו שילח את העם, שמה, שהוא ליבה אותם שלוש פסיעות, אז הוא זכה שהוא לא ימות בים סוף, הוא זכה לשכר גדול מאוד. כך המדרש אומר, שהרי לא נפר בהם עד אחד, אבל פרעו נשאר, והוא חי המון שנים, הוא עוד היה המלך של נינווה. כך כתוב במדרש, שפרעו נשאר בחיים ועוד היה המלך של נינווה. בזכות מה הוא זכה לשכר הגדול הזה? בזכר שלוש פסיעות שהוא ליווה את בני ישראל. אז שואל הרב חסמן, סליחה, מה מגיע לו שכר? תדע כמה דברים רעים הוא עשה? רדף את עם ישראל, עינה אותם, דרק את הבחורים ליאור, רחץ בדם שלהם. כל הסיפורים המזעזעים של כל השיעבוד הנוראי במצרים. אז איך שלוש פסיעות שהוא עליו הוא מקבל כזה שכר? אז אומר רב לייב חסמן, השלוש פסיעות האלה זה מעשה טוב. כל הבריכות של דם זה מעשים רעים. מעשים רעים הם ברי קיום בעולם הזה. אז מעשה טוב הוא עם משמעות של נצח. ולנצח אין גבולות. ולכן פרט אחד קטן שוקל הרבה יותר מהרבה פרטים גדולים רעים. טוב, למעשה זה לא, איך הרמב״ם כותב? את כל הדברים האלה נשקלים במוזניים של הקדוש ברוך הוא שהוא כל דעות, והוא היחיד שיכול לבוא ולשקול דברים. אנחנו צריכים לדעת מה התפקיד שלנו. מה שקרה, קרה. ממשיכים קדימה, לא מתעסקים עם הביוב ולא מתעסקים עם הג'ורה. ומי מי שמתעסק עם זה, מתלכלך. צריך להמשיך הלאה. גם אם קרה מה שקרה, ממשיכים מה. טוב, נחזור לענייננו. אז יש שנים של חיים ושנים שאינם של חיים. מה זה שנים שאינם של חיים? שאדם מתהפכות מרעה לטובה. שאדם היה לו את החיסרון. אם אדם תמיד יהיה לו, הוא נולד עשיר, והוא חי עשיר, הוא לא ירגיש שמחה בזה. זה אצלו מובן מאליו, זה פשוט. זה כמו שאדם לא שמח, שיש לו שתי עיניים. מה רצית? שיהיה אחד? על מה פשוט לשמוח? כן. מספרים שבן אדם הגיע, שמעתי מרב אחד שדיבר על הנקודה שהיה באחד העיתונים פרסם בשמחה עצומה ש-60% מהאוכלוסייה בישראל, מהיהודים, לא אכלו חמץ בפסח. משהו כזה, אני לא זוכר את הנתונים המדויקים, אבל אותו רב דיבר על זה, שהוא אומר, מה הם כל כך שמחים? מה כל כך שמחים? 40% אכלו חמץ בפסח. מה השמחה הגדולה שאתה חוגג את זה ש-60% לא אכלו? ואז הוא אמר משל למה הדבר דומה, אומר בן אדם, ראובן, עיקה את שמעון מכות רצח. שמעון שוכב בבית חולים, פצוע, כל העצמות שלו שבורות, סדרה של ניתוחים, מחליטים לו ברזנים ומסמרים וברגים בכל הגוף, מגיע לוי לבקר אותו. והוא חוזר ואומר, מה כל כך גרוע, הוא רואה, הוא מדבר, מה רצית שגם את זה הוא לא יעשה? מה השמחה הגדולה? האמת היא שהעיתון הוא, אני דווקא כן מבין אותו, הוא התכוון שאחרי שמשחירים לנו בתקשורת, אם היית עושה סקר בין השדרנים ואנשי התקשורת, היה צריך תוצאות אחרות קצת. או לפי הרוח של התקשורת. פתאום התברר לך שלא, העם הוא לא כמו מה שמנסים להראות שהוא. אז זה נקודה אחרת. על ענייננו, יש את הנקודה הזאת, נחזור לענייננו, המתהפכות מרעה לטובה. מה עוד יש שנים של חיים? הגמרא אומרת שבארצות החיים, מה הכוונה ארצות החיים? מקום שווקים. שם באותו מקום, בגמרא ביומה. שיש זול ויש סובה, זה נקרא חיים. עכשיו, אז כשאנחנו מדברים פה על חיי שרה, יש פה שתי שלבים. יש חיים במונח של חיים ולא מוות, ויש חיים במובן של חיים שמחה. רש"י אומר שכל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה, מלמד שהיה אברהם תפל לשרה בנביאות. לכאורה, אם אתה מסתכל בפסוקים, מי קיבל את כל הנבואות? אברהם. יש נבואה אחת. ששרה קיבלה. שמה? ויאמר לא כי צחק, אז כתוב שזו הייתה נבואה מיוחדת לשרה. פעם אחת מצאנו, לפי שיטה אחת, שהיא קיבלה נבואה. אתה רואה, אז המציב, עמק דבר, רוצה לחלק, שיש נבואה ויש רוח הקודש. נבואה זה דבר שמגיע מהשמיים. ועל ידי שאדם תוחה, הוא מקבל נבואה. לעומת זאת, רוח הקודש בא מכוח התבודדות. אדם שמתבודד ומשקיע ועובד על עצמו, זוכה שתשרה עליו רוח הקודש. אומר, ברוח הקודש שרה הייתה יותר מאברהם. בדיבורי נבואה קיבל אברהם יותר. אבל ברוח הקודש זה שרה הייתה יותר. בפסוקים שם, ברשי שם שמה בקולה, זה לא כל כך נשמע ככה, אבל מיישבים את זה כבר. בכל אופן אומר, אבל למה אברהם היה פחות משרה ברוח הקודש? סיבה אחת, שאברהם היה מנהיג ומדריך אחרים, ומתעסק איתם, ושרה לא כל כך התעסקה בזה. היא שרה, הנה באוהל. היה שרה מגיירת את הנשים, אבל באופן עקרוני, הנה באוהל. אברהם היה כל הזמן עסוק עם אנשים, ויש את ההקדמה המופלאה של החתם סופר. חתם סופר כותב בהקדמה לתשובות. כותב שם שאברהם אבינו בעצם, מבחינת המצב האישי שלו, הוא לא היה ראוי לקבל נבואה. כי כל הזמן היה עסוק עם אנשים, מדבר איתם, וברמה שלהם, בשפה שלהם. הם לא היה קצור בתקשורת, הוא דיבר איתם ברמה שלהם. אז הוא לא היה ראוי לנבואה, הוא לא היה נקי ומופרש והכל. אבל בגלל שהוא הקריב מעצמו בשביל להיות עם אנשים לכבוד השם, הוא זכה שתשרה עליו נבואה הרבה יותר ממה שהיה מסוגל. כאילו הוא קיבל את זה במתנה, בלי להכין את עצמו לזה. והנציב אומר, וראויים הדברים למי שאמרם, ראויים הדברים לחתם סופר. שגם הוא היה הרי רב עיר וראש ישיבה, והוא זכה כאילו לקבל, כאילו, הפסקים של החתם סופר מתקבלים כאילו בלי עוררים בכל מקום. היה פעם הרב מבריץ, אמר שאבא שלו, רבי חיים, בספר על הרמב״ם, אף פעם לא חולק על החתם סופר. אז שאלו אותו שיש מקום אחד שכן הרב חיים מבריסק חולק על החתם סופר. הוא אומר, כנראה שזה לא הודפס בזמן שאבא כתב את הספר, בגלל שאם הוא היה יודע שיש חתם סופר, הוא לא חולק עליו. למרות שלבוא לדון על הדברים שהוא אומר, כן, אבל לחלוק עליו לא. זו זכות מיוחדת שהחתם סופר זכה. אבל אומר למה? זה אומר הנציב גם כן, בגלל הסיבה הזאת שהוא עצמו אומר על אברהם אבינו, שהוא התעסק עם הציבור והוריד מהם הדרגה שלו, בשביל להיות איתם ולהתעסק איתם לפי הדרגה שלהם, לכן הוא זכה. יש דווקא משפט של הבעל התניא, הוא כותב שם לחסידים, לבוגרים יותר, אלה שיכולים להשפיע, שידברו עם הצעירים וישפיעו עליהם. הוא אומר, ולמרות שההרגשה שלהם, של המבוגרים, היא שברגע שהם יתעסקו עם הצעירים, אז הם יפסידו. אני יכול עכשיו להתעסק, זו סוגיה עמוקה, מה, אני צריך ללכת להתעסק עם חסיד צעיר שלא לא מבין כלום, נתחיל להסביר לו מההתחלה, אינו, אני מפסיד זמן, אני ביטול תורה באיכות. אז הוא אומר, לא, אבל אדם שמשקיע מזמנו לתת לאחרים, יהיו מוחו וליבו זקים 1,000 פעמים ככה. הוא זוכה שהמוח והלב מזדקחים, נהיים 1,000 פעמים יותר טובים, ואז באמת הוא יספיק בשעה אחת, מה שאולי מספיק ב1,000 שעות, בלי זה. והאמת היא שכל בן אדם יש לו מה לתת. אתה יודע א', תלמד א', אתה יודע א', ב', תלמד א', ב'. כל אדם, מה שיש לו, לתת הלאה ולהעביר הלאה, למרות שזה על חשבון הזמן שלו. גם בן אדם שלומד עם הילד שלו, בעצם, אני עצמי יכול ללמוד עכשיו משהו אחר. אני יורד לרמה שלו, ולומד לפי הרמה שלו. ובאמת זוכים, אם עושים את זה עם כוונה טובה, זוכים, יהיו מחוב הזה וליבו זקים, אז תעמיד לך. כן. נכון, נכון. אבל זה דבר שרואים באמת גם כן, כשעושים את זה, הולכים ועושים ועושים, רואים בחוש שזה יהיו מוכב וליבו זקים, זוכים לסייעתא דשמיא, ויש סייעתא דשמיא, זוכים להכל. טוב, אז זו סיבה אחת שאברהם אבינו היה יותר בנבואה, אבל פחות ברוח הקודש. כי הרוח הקודש בא מכוח התבודדות, וזה היה לשרה יותר. דבר שני, שהיה לשרה את השמחה של המצווה. למה? בגלל שיש משפט במדרש, המדרש אומר ששרה אמרה לאברהם, אתה בהבטחה ואני באמונה. אתה, הקדוש ברוך הוא הבטיח לך שיהיה לך בן, אתה מאמין להבטחה. אני לא קיבלתי הבטחה, אני מאמינה שיהיה לי בן. ואני באמונה. ואמונה ושמחה הרי הולך ביחד. אמונה ושמחה תמיד הולך ביחד. כשאדם זוכה שיש לו אמונה, הוא זוכה לשמחה. ולכן שרה, היות והצלה זה היה כוח עצום של אמונה, היא זכתה לשמחה של מצווה, ומי שיש לו שמחה של מצווה, זוכה לרוח הקודש. עכשיו, והגמרא אומרת שמי שאדם שמח, מספר ימיו כפליים. לכן יש פה ויהיו חיי שרה, היה לה שנים של חיים, חיים ולא מוות, שהיא חיה, ושני חיי שרה, חיים של רוח הקודש, חיים של שמחה, ובמובן הזה. יש למעשה, הרמב"ן שואל על הדרשה של רש"י. רש"י אומר שיש לך 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים. לא כתוב 127, אלא שנה, שנה, שנים. אומר רש"י, למה? כל אחד נדרש לעצמו. בת 100 כבת 20, לחטא. מה בת 20 לא חטאה, שהרי אינה בת עונשים, אף בת 100 בלא חטא. ובת 20 כבת 7 ליופי. מה זה בת 20 כבת 7 ליופי? אז הרב הירש דווקא מסביר פה מאוד יפה. הוא אומר, יופי של בת 20 זה יופי מסוג אחד. יופי שיש בו תאווה, יופי שיש בו יצר הרע. לעומת זאת, יופי של בת 7 זה יופי טהור, יופי נקי. יופי של ילד. זה שלמות, זה הרמוניה, זה יופי, זה משהו אחר לגמרי. אומר, פה הבת 20 כבת 7 ליופי. אז זה לא היה יופי חיצוני מעוף, זה היה יופי אמיתי. לא יופי של שקר לכם ואבל היופי. אלא יופי של בת 7 ליופי. למעשה, הרמב"ן שואל, מה עם ישמעאל? ישמעאל בסוף הפרשה שלנו, בדיוק אותו נוסח. מה היה אצל ישמעאל? ישני חיי אברהם, ושם לא היו שנים לטובה, שווים בטובה, מה היה ישמעאל? אבל אז לכן הרמב"ן אומר ששנה, שנה, שנים זה דרך הלשון הוא. וזה הדרשה, אבל זה דרך הלשון. הרב שך, בהספד על הרבי מסטנר, אמר שיש... שהפרט בא לחלק בדרגות. זאת אומרת ככה, יש לך שני חיי שרה, זה כולם שווים לטובה. עכשיו, אבל יש דרגות שווים לטובה. בהתחלה זה היה בת 7. אחר כך היא עלתה במדרגה ובת 20. אחר כך היא עלתה במדרגה ובת 100. אבל הכלל הוא, זה כאילו כלל ופרט. יש לך כלל שזה כולם שווים לטובה, ובתוך השווים לטובה, אז זה הפרט ועוד פרט ועוד פרט, עלייה במדרגות. מ-7 ל-20, 100 ל-20, ככה הרבה דרגות מחולקות בתוך כולם שווים לטובה. לעומת זאת אצל ישמעאל זה בדיוק אותו דבר. רק הבסיס שונה. אצל ישמעאל גם כן כולם שווים, אבל לרע. וגם אצלו יש הדרגה. הדרגה של שנים. אבל אצלו הדרגה של השנים היא לרעה. כשהוא היה בין כמה שנים שלו. אלה ימי שני חיי ישמעאל... אלה שני חיי ישמעאל, מעט שנה, 30 שנה ו-7 שנים. אז היה 7 שנים, שלב מסוים ברישות, מצחק וכו'. שלב שני 30 שנה, שלב גדל עוד יותר ברישות, ואז הגיע 100 שנה, שלב עוד יותר גדול ברישות. וזה היה כולם שווים לרע. ההדרגה היא בשלב אחד, אבל הכלל שונה בשתיהם. פה זה כולם שווים לטובה, ושם זה כולם שווים לרע. למרות שנתה תשובה, אבל זה היה בסוף ימיו. אבל במשך כל השנים שלו הוא עלה בדרגות של רישות. בסוף הוא חזר בתשובה. לדרך אגב, יש שם את הרצים את השאלה של הרמב"ן, כמו שכבודו אומר, שבאמת בגלל שבסוף ימיו עשה תשובה, ואדם שעושה תשובה, אז הכל מתהפך לטובה. אז כבר נהיה 7 ו-30 ושמיה, הכל נהיה שווה לטובה. יש פירוש אחר שראיתי, השבט מישור. שבט מישור זה רב מאיר יהודה פריי, הוא היה רב בשורן, רב, ראש ישיבה הכי גדולה בהונגריה, היה ישיבת שורן, והוא נרצה. יפה, גם סבא שלי. שבט מישור. אז הוא היה ראש ישיבה, הוא נרצח באושוויץ, במלחמת העולם בשואה. אז הוא אומר שמה זה, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, הוא אומר שיש הרבה אנשים, כשיזדקן אז הוא ילך ללמוד, כרגע הוא עסוק, בשנים הצעירות, עכשיו הוא עוד ילד, עכשיו הוא עוד משתולל, אחר כך כשהוא יגמור, אז הוא יתחיל. אומרת שרה, זה היה כולם שווים לטובה. מגיל צעיר, מגיל 7 שנים, היא כבר התחילה לעבוד. 20 שנה, 100 שנה, כל פעם היה עוד פעם עבודה ועוד פעם עבודה, לא להשאיר לשנים המאוחרות יותר. אשרי איש יראה את השם בעודו איש, שהוא עוד צעיר ויש לו כוח, אז הוא עובד את השם. וזה היה המיוחדות אצל שרה בשבעה הזאת, 100 שנה, 20 שנה ו-7 שנה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולזכותה. מה היה ההספד שהוא אמר? אז יש במדרש, אמר רבי לוי, שבא להספדו של תרח, מקבורתו של תרח. הוא קבר את תרח, ויבוא אברהם, מאיכן בא? מקבורתו של תרח. ואומר לו רבי יוסי, מה, מקבורתו של תרח? תרח לפני 2 שנים מת, אז לא בא עכשיו מקבורתו של תרח, אלא איפה? מבא מהר המוריה. אז הרב שך בא, ההספד על רב מאיר חודש, המשגיח של ישיבת חברון, אמר שבמדרש זה אילו ואילו דברי אלוקים חיים. ושתיהם, מה הוויכוח? הוויכוח הוא על מה היה ההספד של שרה. במה אברהם אבינו הספיד את שרה? הפירוש של רבי לוי, שאומר שהוא הספיד אותה, שהוא בא מקבורתו של תרה, אומר שאברהם אבינו הגיע, ואמר, אני באתי, הפכתי סדרי עולם. עד אליי, כן, כל העולם שקע בעבודת אלילים, ולא היה אדם אחד שיודע שיש הקדוש ברוך הוא, ויש בורא ומנהיג וכל הדברים האלה. והוא הבא, וניפץ את כל האלילים, קבר את תרח עם המקצוע שלו של צילים, והפיץ את האמונה לרבבות ומאות אלפים, לדורות עולם. הוא אומר, איך יכולתי לעשות את זה, לעמוד מול כל העולם? הוא אומר, אני אגלה לכם את הסוד, שרה. שרה שהיא הייתה לידו, היא נתנה לו את הכוחות לעשות את כל המהפך הזה לדורות עולם. אומר, הוא בא להספיד את שרה. מה הוא בא יובה אברהם לספוד את שרה? מה הוא אומר? מקבורתו של תרח. ראיתם כל מה שעשיתי בחיים שלי? כל המהלך הזה עד היום, 137 שנים, שהוא הפך את העולם על פניו. אתם יודעים בכוח מי זה? בכוח שרה. בלי שהיא הייתה איתי ועוזרת לי לכל אורך הדרך, לא הייתי מצליח לעשות את הדבר הזה. זה הפירוש של רבי לוי, מה היה ההספד של שרה. והפירוש השני, שזה רבי יוסי, מה הוא אומר, מה היה ההספד של שרה? הוא אומר, מהיכן בא? מהר המוריה. ראיתם איזה ילד יצא? ראיתם איזה ילד יגידלה? זה הכל החינוך שלה. כי איך שהילדים יוצאים, זה אחרי ההשפעה של האמא. אם יש לה ילד כזה, אם יש ילד, כאן לעלות קורבן לקדוש ברוך הוא, והוא לא שמע את הנבואה בעצמו. אצלו זה כבר תורה שבעל פה. אברהם בא ואומר לו שיש נבואה שאתה צריך להיות מוקרב. והוא מקבל את זה. אם יש כזה ילד, מאיפה זה מגיע? מהכוח של שרה. וזה ההספד על שרה, ויבוא אברהם או מקבורתו של תרח, שזה העוצמה של כל החיים של אברהם, באו מהכוח הזה, או מהר המוריה, מהכוח של עקדת יצחק. למען האמת, בגמרא רואים את זה הרבה פעמים, שזה הכוח של נשים, הוא בשתי הדברים האלה בעיקר. נשים במאי כזכיין, במה הן זוכות לחיי העולם הבא, במה הן זוכות להזדכך בעולם הבא. בכוח שהן שולחות את הגברים לבית המדרש, וממתינות לגברים שמחכים לבית המדרש, שזה הכוח של שרה, דוחפת את, שהיא הייתה המנוע של אברהם. והפרט השני זה שלוקחים את הילדים ללמוד תורה, שזה מהר המוריה של יצחק. שם יעזור שזכות העקדה ובאמת הזכות של שרה יעמוד לנו לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפי כל חיבור עליהם תראו ומתכוי, שנאמר, אבימי חופש למען צדקו יגדיל תוירו וידיר.